טוב, היום שיעור שני מבית, אני רוצה היום לשיעור אותו. אז אתמול דיברנו בעיקר על רעיון אחד מפרק ד', קודם כל המהר"ל הביא, אנחנו כבר עברנו על הנושא הזה של המצוות, מה העניין של המצוות, והמהר"ל הסביר באופן כללי את הערך של המצוות, שהם נועדו להדביק אותנו בחיות שהיא יוצאת אל הפועל, זאת אומרת בחיות שהיא מן העליונים, ולא להישאר להיות חלק מן התחתונים, שהתחתונים הם באופן בסיסי יש בהם הוויה שהיא עומדת להיפסל. והביא לנו המהר"ל את מאמר חז"ל, שמאמר חז"ל אמר, שדיבר על כך שיש שני סוגים של מצוות, ושסה לא תעשה ורמה חסה. המהר"ל בא והתחיל להסביר לנו את ה... מהם שני הסוגים האלה, מה העניין של המצוות שיש בהם שני סוגים, ואתמול בעיקר מה שהתמקדנו להסביר את הדברים של המהר"ל, שהמהר"ל דיבר על הלא תעשה, שכדבר שנועד לשמר את הסדר ואת המעלה של האדם, שאין הכוונה של המהר"ל לשמר את הסדר ואת המעלה של האדם ברמת הדרך ארץ שבו, אלא הכוונה לדאוג לזה שהאדם, הצד שקשור לחומר שבאדם, הוא יהיה חומר שהוא אנושי, וחומר שמתאים לצד העליון שבו. ובוודאי לגרום לזה העניין של המצוות לא תעשה, לגרום לזה שהחומר יהיה מזוכח וצרוף. אנחנו ממשיכים לזכור ולהגיד את הרעיונות הבסיסיים שכתובים כאן בפרק ד', אז המהר"ל מתחיל עם העניין הזה שאנחנו רואים שבעולם יש שני מלכים. יש את השמש שנקראת מלך, ויש את האדם שנקרא מלך. אבל, אומר המהר"ל, יש הבדל מהותי בין שני הסוגים של המלך. כלומר, הדבר המכנה המשותף של השמש והאדם בהיותם מלכים, אז הדבר הבסיסי, אומר המהר"ל, מה שמגדיר באופן מהותי את המלך, שהוא מרומם מאלה שתחתיו. המלך הוא הדבר זה החלק שהוא הכי הכי מרומם מכל מה שנמלך על ידו, כי אחרת הוא לא יכול להיות מלך. כי המלך במהות שלו הוא צריך להיות מרומם משני הדברים שהם כן, זה הוא אומר. השמש והאדם הם היותר עליון בעולם הזה, כי העולם הזה יש בו חומר בצורה נבדלת. החומר היותר עליון הוא לשמש, והצורה היותר נבדלת זה האדם. זה ככה הוא דיבר על זה, שיש איזשהו מחנה משותף שהם הכי עליונים, הכי מרוממים מכל מה שהם צריכים להיות מבחינת המלך שלהם. אבל עם כל זה שיש השוואה בזה ששניהם נחשבים מלכים, יש הבדל מהותי בין המלכות של השמש לבין המלכות של האדם. וכאן הוא אומר, יש שני תפקידים למלך. כשאנחנו מדברים על מה זה מלך, מה התפקיד של מלך, יש שתי תפקידים למלך. יש תפקיד אחד למלך, שהמלך הוא נועד לעמוד על כך שיהיה חוק ויהיה סדר בממלכה שלו, ליצור סדר לחברה, ליצור סדר וחוק לכל מי שתחת מלכותו. והמלך הוא זה ששומר שכל אחד ואחד יהיה במקומו, ושלא אחד יעבור את הגבול, וכל אחד ואחד כן, שכל מה שתחת מלכותו יהיה בצורה, יתנהל לפי החוק והסדר. וזה הכוח של השמש. השמש היא מבחינת עולם הטבע החלק, אחר אני אגיד שגם השמש היא באמת החומר הכי זך, כלומר שאנחנו מדברים על זה שבחומר יש לנו מדרגות של זכות בחומר, ויש לנו אפר, החומר הכי גס, יש לנו על גבי החומר, על גבי האפר את המים, ועל גבי המים יש את הרוח, ועל גבי הרוח יש את האש, אז האש זה החומר שיש בו הכי הכי זכות. ואומר המהר"ל שגם השמש זה הדבר הכי הכי קריטי לשמירת הסדר. נגיד ביסוד האפר, יכול להיות מצב כזה שהאפר פתאום יתפרץ, יזוז ממקום למקום, כלומר אין איזשהו דבר, חוק מאוד מאוד מוחלט וקבוע לארץ. וכן המים, מים, יכול להיות ששנה אחת ירדו הרבה מים, ירדו פחות מים, יש שיטפונות, יש היסודות של המים הם יסודות משתנים, וכן הרוח, זה דברים שהם משתנים. אבל השמש, המקום המדויק של השמש, המרחק של השמש מן העולם, מתי היא זורחת, מתי היא שוקעת, הדברים האלה זה דבר שלא יכול להשתנות. אתה משנה את הזווית הכי הכי קטנה, או את המרחק הכי קטן בינינו לבין השמש, לא יהיה קיום לעולם. כלומר, השמש ומידת החום של השמש, ומידת הקרבה שלה, ומתי היא זורחת, באיזה שעות היא זורחת, השמש זה הדבר ששומר את הסדר. ומבחינת עולם הטבע, השמש זה הדבר שהוא הכי הכי מקובע, ואי אפשר לחשוב על זה שיהיה לנו עולם שיהיה איזשהו שינוי בתפקוד של השמש, כי אז כל העולם יכול להיחרב, או כל העולם יכול להשתנות מאיזשהו שינוי שיש בתפקוד של השמש. אז זה התפקיד הראשון של המלך. המלך הוא נותן קיום ויציבות לאלה שנמלכים על ידו, הוא גם נותן להם את הביטחון. זה התפקיד הראשון של המלך. התפקיד השני של המלך, אומר המהר"ל, הוא המלך. זה אולי לא כל המלכים מסוגלים להגיע לתפקיד השני, אבל המלך הוא גם צריך להיות המשלים את כל המציאות. כלומר, המלך הוא זה שצריך לתת את הצורה ואת הרעיון ואת האידאה ואת המטרה ואת התכלית של כל מי שנמלכים דרכו, והמלך הוא זה שבעצם גורם לגבש את האידאה או את הצורה של כל אלה שנמלכים תחתיו. אז זה בא ואומר שהאדם הוא המלך שנועד כן, לתפקיד השני. החלק השני הוא האדם בלבד, שהוא חלק שני נגד כל המציאות, שהוא בפני עצמו איננו מכלל לשאר הנמצאים. עכשיו הוא בא ואומר שיש משהו מהותי וקודם כל הוא הגדיר, מלכות האדם, מה זה מלכות? מלכות מלשון מוליך, אני לא יודע אם בדקדוק זה ככה, אבל ככה הוא אומר, מלכות האדם היא שהוא מוליך שלמות אל כל התחתונים, כי הכל נברא לעבוד האדם לשמשו, ובזה הוא צורה אל כל התחתונים, מוליך שלמות אל הכל כמו המלך שהוא המשלים את הכל. כלומר, התפקיד של האדם, במה בא לידי ביטוי המלכות של האדם? המלכות של האדם באה לידי ביטוי בזה שהאדם הוא זה שנותן את הערך, את התכלית, לכל העולם התחתון. כן, לכל ההוויה שנמצאת פה בעולם, הערך שלה זה מצד מה שהיא מהווה את המקום שהאדם משתמש בו, וממילא האדם הוא זה שנותן את הערך לעולם. עכשיו הוא אומר שצריכים לעשות את ההבחנה המאוד מאוד חזקה, אם דיברנו בפרק ג' על המיוחדות של האדם מכל הנבראים, בכך שהאדם הוא הבריאה היחידה שהיא נמצאת בכוח וצריכה לצאת אל הפועל, וכאן בא המהר"ל וגם אומר שהאדם הוא מיוחד. במה האדם מיוחד מכל הנבראים, מכל הבריאה פה? מכל הנבראים כולם, המלך בצורה של שמש, זה המלך, השמש היא חלק מעולם הטבע, כן, השמש היא חלק מן מעולם הטבע. לעומת זאת האדם, המהות של האדם הוא שהוא לא חלק מהמציאות, אלא הוא כנגד כל המציאות, כלומר הוא לא נהיה חלק מהמציאות, הוא מלך בצורה כזאת שהוא לא נהיה חלק, הוא לא מתמזג עם עולם הטבע, אלא הוא נשאר נפרד מעולם הטבע. ומה הסימנים, או איך אנחנו רואים את הדבר הזה שהאדם הוא נפרד מכל העולם? אומר המהר"ל, זה בא לידי ביטוי בשני דברים שבהם האדם הוא מיוחד. הדבר הראשון, שרק האדם הוא יכול לרכוש איזושהי מעלה חדשה שאין בעולם, ושהאדם הוא משלים את כולם, אז האדם, כן, הוא לא יכול להיות חלק מן העולם, הוא לא חלק מן העולם, כי הוא באמת במדרגה יותר מן העולם, כן? איך יהיה נכלל העבד עם הבנה? דבר זה לא ייתכן כלל, לפיכך הוא חלק בפני עצמו. כלומר, הצד הראשון שהוא חלק בפני עצמו מצד מה שהוא במעלה יותר משאר העולם. והחלק השני שמוכיח את זה, או הסימן השני שהוא מבטא את הדבר הזה שהאדם הוא שונה מכל ההוויה, שונה מן העולם, כי כל העולם והוא גם כן החלק מחלק המציאות הראשון, כי החלק הראשון של כל העולם הוא נמצא תחת מלכות השמש, והוא לא יכול לשנות הוא לא יכול לצאת מן הסדר. כלומר, כל עולם הטבע יש בו חוק, יש בו סדר, והוא לא יכול לצאת מן החוק ומהסדר הבסיסיים, והוא נמצא תחת מלכות השמש. והאדם בזה הוא גם בזה האדם רואים שהוא שונה, בזה שהאדם הוא הנברא היחיד שיכול לצאת מן הסדר. כלומר, האדם הוא לא חלק מעולם הטבע. במה בא לידי ביטוי בזה שהאדם הוא לא חלק מעולם הטבע? בין מצד המעלה שלו, שהוא לא, כאילו שהוא התכלית, שהוא הצורה, שהוא הייעוד, המטרה של העולם, מילה, כל העולם הוא אמצעי יחסית אל האדם שהוא עצם התכלית, ובין מצד זה מצד האי המעלה שיכולה להיות לאדם, שהאדם יכול לצאת מהסדר. אז זהו באמת בסוגריים אומר המהר"ל, שכשהאדם הוא מתפקד כראוי, אז באמת הוא זוכה למעלות מאוד מאוד גדולות. כשהאדם לא מתפקד כראוי, אז הנביאים מוכיחים את האדם שלא רק שהאדם הוא לא רוכש את המעלה, לא רק שהאדם לא ממלא את הייעוד שלו כמלך, שהייעוד שלו כמלך, אמרנו, זה לבחינת המוליך, מוליך שלמות אל כל העולם שמחכה לאדם הזה, אלא שהאדם הוא גם נהיה גרוע יותר מכל העולם הטבע, שכל עולם הטבע הוא לא יוצא מן הסדר, והאדם יוצא מן הסדר, הוא מביא את התוכחות של הנביאים, ידע שאוקרנוי הוא עבור חמור מגוס בעלה, ומי שימד את תחילת ספר נצח ישראל, המערל, המערל מרחיב העניין הזה. אז הוא אומר, כיוון שהאדם הוא מיוחד מכל ההוויה בשני דברים, כלומר, האדם מיוחד גם בדבר הזה שהוא יכול להיות צורה לכל העולם, וגם שהאדם הוא יכול לצאת מן הסדר, ממילא האדם צריך זה בעצם שני סוגי המצוות שאנחנו מדברים עליהם, שהמצוות עשה נועדו כדי שהאדם יצא לפועל, כדי שהאדם יופיע את הצורה ואת התכלית ואת הצד העליון שבו, והמצוות לא תעשה, הם נועדו כדי שהאדם לא יצא מן המעלה שלו, לא יצא מן הסדר שלו, והוא ישמור על מה שראוי שהוא יהיה בסדר. לפי מה שאנחנו הסברנו אתמול, אין הכוונה שהאדם שומר על הסדר לרמת הטבע, אלא הכוונה, האדם שומר על הסדר של מה שצריך להיות החומר האנושי, שהוא צריך להיות חומר בוודאי הרבה יותר זך ויותר מתאים לעליונים מאשר סתם החומר של הטבע. עכשיו, על זה הוא אומר, לפי מה שאני הסברתי, מאוד מאוד אפשר להבין למה המצוות עשה הם כנגד רמח איברים, והמצוות לא תעשה זה כנגד שסה ימות החמה. כן, אז המצוות לא תעשה שזה כנגד שסה מצוות ימות החמה. הוא אומר, זה מאוד מאוד ברור, זה בולט. כי כמו שהסברתי לך, אומר המהר"ל, שהחמה עניינה זה מלך שנועד להשאיר את כולם בסדר המסוים, אז זה בדיוק העניין של הלא תעשה, שהלא תעשה, עניינו הוא שהאדם לא יצא מהיושר, שהאדם לא יצא מחומר כזה שיכול להיות להתאחד עם העליונים, מחומר כזה שהוא יכול להיות מאוזן, מחומר שהוא יודע את מקומו, כן? אז זה מכל המצוות לא תעשה, זה לעשות כל יום פעולות כאלה שגורמות לכך שהחומר הוא נהפך להיות חומר שהוא יותר ויותר מצליח להיות חומר שיש בו יושר, כן? ושהוא הסדר הפנימי של האדם. ולכן אנחנו מבינים למה לא תעשה זה דווקא כנגד שסה ימות החמה, כי אומר המהר"ל שאנחנו צריכים להבין שאם יש שסה ימים בשנה, זה אומר שכשאתה מתבונן על נאמר על כמה מדרגות או כמה דברים צריך כדי לשמור על החוק, כביכול יש 365 ברורים או ימים בשנה שבהם מתברר העניין הזה של להיות בסדר. זה שיש, שהשנה היא 365 ימים, אומר המהר"ל, זה לא במקרה, אלא זה אומר שזה המספר של שמירת הסדר, ולכן זה השנה, כן, לפי ימות השנה של החמה אנחנו רואים מה המספר של הדברים שהם שלמות השמירה על הסדר, שהם שלמות השמירה על הסדר, וכנגד זה ניתנו 365 פעולות למצוות לא תעשה, שהם נועדו להיות העצה שלנו, איך אנחנו שומרים על הסדר, על הסדר החומרי שבנו. זה הסיבה לזה ששסה זה כנגד איברים, והעמך של זה כנגד האיברים. אז כאן המהר"ל אומר, מרחיב בעניין הזה של האיברים של האדם. מה זה הרמ"ח כנגד האיברים של האדם? כאן אומר המהר"ל, וזה המהר"ל בכמה וכמה מקומות מדבר על העניין הזה, והסברת הדברים הזאת, קודם כל. אומר המהר"ל, שיש באדם, אני הייתי, כשאני לומד פה את המהר"ל, הייתי אומר, יש פה איזה שורות אני אקרא במהר"ל. והאיברים של האדם, אני קורא בעמוד עמוד ז' בסוף הטור הראשון, והאיברים של האדם הם שלמות צורת האדם. כי אל תחשוב, כמו שחשבו, איזה מראה לך יש, עובדיה? איך? אז אין לי את המהדורה הזאת. במהדורה הזאת למישהו יש? טוב, אז, ואל תחשוב כמו שחשבו קצת בני אדם והם הרופאים, כי האיברים של האדם הם טבעיים כמו שאר בעלי חיים. כי אין הדבר כך כלל, כי כל רופאי אלי למה, לא ידעו באמת תואר האדם ואיבריו שכולו אלוקי. לפיכך האיברים שלו הם שלמות האדם, ועל ידי איבריו שהם רמ"ח, נברא בצלם אלוקים. ומצד זה הוא מלך בתחתונים, שנאמר, נעשה אדם מצלמנו, וירדו בדגד הים ובעוף השמיים. לפיכך מצוות, מספר המצוות שהם שלמות האדם כמספר איבריו, שהם גם כן שלמות ומעלת האדם עד שהוא בצלם אלוקים על ידי רמ"ח איבריו. ושלמות ומעלת המצוות נמשך אחר השלמות הזה, מה שהאדם נברא בצלם אלוקים, שעל ידי האדם הוא שלמות כל התחתונים. אני רוצה אבל עוד משהו, הנה אנחנו נמשיך. ותעמיק יותר בעניין הזה ותדע ותבין שהשמש והאדם שני מלאכים, כי השמש הוא מושל בעולם כמו שאמר הכתוב במשלת היום, והאדם מושל בנמצאים לפי ביטוי בדגת הים ובעוף שמיים, דבר זה מבואר. והמושל האחד הוא מושל גשמי, כי השמש היא גשמית, והמושל השני הוא נבדל, כי האדם אינו גשמי גמור. שימו לב, הן בנשמתו האלוקית שיש לו נשמה קדושה, והן מצד מה שנאמר בו בצלם אלוקים עשה את האדם, כי יש בצורתו עניין אלוקי למי שיודע ברזי החוכמה. מכל מקום לכל פנים יש באדם עניין נבדל. אז אנחנו נסביר. המהר"ל רומז פה לזה שבעצם יש במעלה של האדם, יש קודם כל באדם נשמה אלוקית. הנשמה האלוקית היא אור מאוד, אור אלוקי מאוד מאוד אחדותי, שהוא לא מתחלק בכלל לאיברים. כלומר, יש באדם נשמה עליונה אלוקית שהיא לא מתחלקת לאיברים, שזה הצד הכי הכי עמוק שמבטא את הנבדלות, של האדם. ומצד כביכול הנשמה האלוקית לא היה צריך לתת רמ"ח מצוות. מצד הנשמה האלוקית זה אור כל כך כללי שהוא לא מתלבש בצורה של של איברים, לא מתלבש בצורה של מסוימות. כן, זה כנגד איזשהו חלק מאוד מאוד פנימי וכללי שיש באדם, שהוא דבר אחד שבאמת השייכות, זה הנבדלות של האדם, שהוא שייך לצד העליון, שהוא כנראה הצד העליון שבכלל לא תלוי בהתלבשות שלו בעולם הזה. קצת קשור למה שעמיקם אתה שאלת לפני, כשלמדנו בפרקים הקודמים, על העניין הזה של, של הסגולה הפנימית, אז המהר"ל פה אולי רומז, שלמרות שכשאני מדבר פה על עניין המצוות, אני מדבר על משהו מאוד פנימי, אבל זה לא הדבר הכי פנימי. יש דבר עוד יותר פנימי מכל מה שאני מדבר פה, שזה עניין הנשמה, שהנשמה היא אור אחד אחדותי, שהיא גם לא מופיעה בעולם בצורה של מצוות. אבל חוץ מהעניין הזה של הופעת השייכות של האדם לאיזשהו אור מאוד 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 כללי, ואני מניח שכולכם אתם מכירים את המושגים האלה של נפש, רוח, נשמה, ואתם מכירים גם את המושגים האלה של חיה יחידה. כלומר, חיה יחידה זה מושגים שהם מעבר לנשמה. אז הייתי בהקשר כאן של המהר"ל, הייתי אומר שההופעת הנשמה היא ההופעה בצורה הזאת שהנשמה מופיעה בצלם אלוקים, באיברים האלה, באיברי האדם. לא יודעת מה אנחנו נגיד על זה כאלה. והנשמה שהוא מדבר עליה שהיא מן העליונים, זה כנגד המדרגה שהיא מעל האיברים. כן, כלומר, הוא אומר שבאדם יש שני דברים שהם משלחים את האדם לעליונים. יש לאדם נשמה אלוקית, ויש לאדם צלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? צלם אלוקים זה הצורה של האדם. זה שהאדם הוא נברא עם סוג מסוים של צורה. שהוא, קודם כל האדם, הוא הולך על שניים, הוא לא הולך על ארבע. והאדם יש לו דווקא שני עיניים, ויש לאדם דווקא שני אוזניים, ויש לאדם פה אחד, ואף אחד, עם שתי נחירים, ויש לאדם שערות. כל הדברים האלה, אומר המהר"ל, שאנחנו מתבוננים על, על האדם, איך מתבונן על עברי האדם? אפשר לבוא ולהגיד, עברי האדם הם כמו עברי הבהמה, וכמו שעברי הבהמה אתה אומר לעצמך, למה הבהמה נבראת בצורה כזאת? אז אתה עושה מחקרים מדעיים, ואתה אומר, הדוב צריך לשרוד בקוטב הצפוני, אז לכן הוא צריך פרווה, ולכן הוא צריך כפות רגליים כאלה וכאלה, שהוא יוכל לטפס, וכדי שהוא יוכל לאכול, והוא אוכל הרי את, את האוכלים האלה והאלה, אז ניתן לו כוח כזה וכזה, במהירות כזאת וכזאת, והזיקית היא צריכה כדי להתקיים זה, אז היא צריכה שהיא תכין צבעים, ואתה מסביר את הכל בזה שהאיברים, האיברים של הבהמות הם, כי זה חלק מהסדר הטבעי, איך הבהמה הזאת תשרוד במקום מסוים, בזמן מסוים, בהתמודדויות שיש לה וכו' וכו'. אז יש כאלה, זה מה שהוא קורא לרופא אליל, שהרופא אליל אומרים שגם כשאתה מסתכל על האדם, אתה מסתכל בעצם על, על זה שהאדם צריך לחיות בעולם, הוא צריך להסתדר, וכדי שהאדם יוכל להרים ספר, אז טוב שיש לו את היד בצורה הזאת, ושיש לו ארבע אצבעות, ושהוא יכול להחזיק ככה, ולמה האדם יש לו שתי עיניים, כי אז זה מרחב הראייה שלו, ולמה יש לאדם שתי אוזניים, כי זה, כך הוא ישמע משני הצדדים, והאדם, כן, למה האדם יש לו את העיניים מקדימה ולא מאחורה, ולמה, כל דבר ודבר, אתה מסביר שזה נובע מזה שקדוש ברוך הוא אומר, האדם הזה הרי הוא נברא בעולם הזה, והעולם, והאדם צריך להתמודד עם כל מיני דברים שקשורים לזמן ולמקום, והאדם עם החוכמה, המהירות והנתונים שלו, זה האיברים שהאדם צריך. אומר המהר"ל, זה תפיסה, זה לא התפיסה שאני, כן, זה, להם הוא קורא רופא אליל. ואומר המהר"ל שבזה האדם שונה מכל הנבראים האחרים. במה האדם שונה מכל האיברים? שבאדם אנחנו אומרים שהצורת האיברים, מספר האיברים, מה הסדר בין האיברים, הכל זה צלם אלוקים. מה הכוונה זה צלם אלוקים? שיש משהו בצורת האיברים של האדם שהם חלק מהלבוש האלוקי. כלומר, זה הכל מתחיל מהדבר הזה שיש אור אלוקי עליון, שהוא מתלבש בצורה של איברים, והאדם יש בו משהו מהאור האלוקי הזה שנמצא בעליונים. עכשיו, האור האלוקי הזה, זאת אומרת, יש פה, באיברים האלה של האדם, יש את הפוטנציאל, או יש את הביטוי של הלבוש של האור האלוקי העליון, ושזה בא לידי ביטוי באיברים של האדם. אז כשאתה שואל את עצמך, למה האיברים של האדם הם בצורה כזאת, אז התשובות שאתה צריך לתת לעצמך הן לא תשובות שהן קשורות לעולם הטבע, אלא איזה תשובות שצריכות, זה תשובות שצריך לתת, זה תשובות שצריך לתת בתורת האלוקות. כלומר, אתה צריך לבוא ולהגיד את הדבר הזה, מה המשמעות שיש שתי עיניים? אז כנראה יש שתי השגחות. יש עין שהיא משגיחה בצורה כזאת, אולי זה השגחה לטובה, ויש עין שהיא השגחה של דין, השגחה של חסד. ולמה יש שתי אוזניים? יש שתי שמיעות וכל, ולמה יש פה אחד? הפה כנראה הוא משהו שהוא יותר מאוחד, הוא יותר וכל דבר ודבר באיברים של הבן אדם הם הופעות של האור האלוקי, של הלבוש האלוקי. אז מי שלומד תורת הנסתר יודע שהתורת הנסתר היא בנויה בלי סוף על התבוננות על עברי האדם, על השערות של הבן אדם, מה השערות במקום הזה, מה השערות במקום הזה, ומה הנחיריים, ומה כל התורה של, כן, התורה הנסתרת היא בנויה על, על, התורה הנסתרת היא בנויה בבסיס שלה, קודם כל, על האיברים של הבן אדם, ואחרי כן, אחרי כן במערכת של ההופעות שלה, זה על, על הדברים הבסיסיים של, שיש אבא, יש אימא, יש, יש זרע שיכול לצאת, יכול להיות זה. אז כל הדברים שאנחנו נראים לנו, שזה הצד שבכל עולם הטבע יש אותו, באה התורה ונסתרת ואומרת שבהקשר של האדם, כל הדברים האלה הם מתחילים הדבר הזה שזה אור אלוקי, ושזה כנגד הלבוש האלוקי. אלא מה? הרי אנחנו רואים שזה גם מתאים לעולם הטבע. אנחנו רואים הרי שזה גם מתאים לעולם הטבע. בסדר? זה הביט בתורה ובראה את העולם. זאת אומרת, זה הדבר הכי משני. זה הדבר הכי... כאילו זה הדבר הכי ממילא, זה הדבר הכי קטן, שזה גם מתאים לעולם הטבע. הקדוש ברוך הוא בוודאי לא יעשה עולם כזה שכשיבוא צלם האלוקים ויצטרך להיות בתוך העולם הזה, אז הצלם האדם שהוא צריך להביא לידי ביטוי את הצלם האלוקים שבהוויה, הוא לא יסתדר עם העולם. הוא בוודאי אם כל העולם הוא נועד בשביל לשמש את העולם, אז בוודאי שזה סופו של דבר הבריאה גם הטבעית של הבן אדם, כלומר הטבע לא יסתור את הצרכים הקיומיים של הבן אדם, זה בוודאי. אבל אומר לך המהר"ל, זה הדבר המשני ביותר, זה לא הדבר הבסיסי. הדבר הבסיסי זה להבין שצורת שמספר וצורת האיברים והתבוננות על האיברים זה נובע מזה שהאיברים הם לבושים של הופעת האור האלוקי. ומתוך ההתבוננות על האדם, אתה רואה דרך האדם משהו מעין האור האלוקי. אז מי שספרדי ואומר פתח אליהו, אז מכיר את הדברים האלה, כן, ש... על עשר הספרות, שזה שתי הזרועות, שתי הרגליים. כלומר, העולם, התפיסה הזאת היא תפיסה מאוד מאוד בסיסית. אומר המהר"ל כאן, איך זה קשור, מה זה כל כך מרכזי להבין כאן? אז קודם כל אומר המהר"ל, זה שהבן אדם הוא יכול להיות מלך בעולם, ממה זה נובע? זה נובע מזה שכל הבריאה, כשהיא רואה את האדם, אם האדם נאמן לאיברים שלו, לצלם האלוקים שבו, כן? אז מוראכם וחיתכם יהיה על כל, כן, כמו שאמר האדם, הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה. איך מוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית השדה? מצד זה שאתם בכלל במדרגה אחרת, שיש אור אלוקי שיוצא ממכם, הצורה שלכם היא כן, מולידה ממכם אור אלוקי, שהוא זה שגורם שכולם הם כנועים לכם וכולם תחתיכם. כן, זה הצורה שהאדם הוא מלך. זה ההקשר שמה שאומר, איך האדם הוא מלך? האדם מלך על ידי האיברים שלו. האדם הוא מלך על ידי האיברים שלו. עכשיו, מה הפירוש שאתה בא ואתה אומר שיש רמח מצוות כנגד רמח איברים? אז לפי מה שאנחנו אומרים, ההקשר הוא כזה. כל עבר, בעצם כל מצווה באה לגאול את העבר, שללא המצווה, אם אתה לא עושה את המצווה תעשה, אז אתה בעצם מחשיב את העבר כמו רופא האליל. אתה חושב שהעבר הוא נועד, למה הקדוש ברוך הוא שם לך את העבר בצורה הזו? כי זה מה שמשמש אותך בעולם הזה. וכל מצווה, המצווה היא נועדה להופיע או לגאול כל עבר ועבר, שהוא יהפך להיות מעבר שהוא נראה לנו כחלק מהתפקוד הטבעי שאנחנו מתפקדים באיברים, שהעבר יהיה חלק מהצלם אלוקי. ולכן מהותי, זה מה שאומר לנו המהר"ל כאן, מהותי בעניין של המצוות, שהמצוות הן כנגד רמח איברים. אומר המהר"ל, עוד לפני שאנחנו מדברים על האור של המצווה, השורש של המצווה, כן, כשאתה שואל את עצמך, מה האור שיש במצווה? אומר המהר"ל, האור שיש במצווה הוא לא זה, שכיוון שקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו אחרי כן אנחנו נלמד במהר"ל, שהמהר"ל ידבר הרבה הרבה על העניין הזה, שהמצווה, הכוח שיש במצווה, זה מצד מה ש... כיוון שקדוש ברוך הוא ציווה, וזה הסדר האלוקי, אז לכן יש כוח במצווה. אבל כאן המהר"ל מסביר לנו, שזה לא בנוי בצורה כזאת, בדיוק על האדם. קצת אני מתייחס למה שדיברת, מה שהתחלנו לדבר קצת אתמול בדרך, כן, ששאלת, כל האמירה הזאת, מה היא נותנת לנו? מה, כל התפיסה הזאת של המהר"ל שכביכול, אנחנו לא מבינים, ואין טעמים למצוות, והכל זה בגלל שזה השכל האלוקי, זה, מה, איך, איזה טעם אנחנו יכולים לטעום במצוות? איך אנחנו נוגעים במצוות עם האמירה? בסדר, אז אנחנו אומרים כל הזמן, אנחנו נצטרך ללמוד את הנושא הזה, וזה הפרקים, שלושה, ארבעה פרקים שאנחנו כל הזמן ננסה להבין את זה יותר לעומק, אבל השאלה היא שאלה שהיא צועקת באמת. איך, כן, להבין לעומק יותר את המהר"ל, שהמהר"ל כל הזמן יבוא ויגיד לנו אין טעם למצוות. אבל פה הנקודה הראשונה שאנחנו אומרים, שאומר לנו המהר"ל, זה לא זה שהקדוש ברוך הוא בא ואמר, תקיים את המצווה, ואם תקיים את המצווה, יהיה עליך אור אלוקי, זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא קודם כל ברא בנו רמח איברים. זה שהקדוש ברוך הוא ברא בנו רמח איברים, במהות הרמח האיברים הם צלם אלוקים. כלומר, הם יכולים להיות מותאמים ללבוש האלוקי, לאיך האור האלוקי מופיע. כלומר, אנחנו לא יודעים, אולי אנחנו לא יכולים, להגיד את הדבר הזה שעל ידי המצווה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. כלומר, מה שהמהר"ל מאוד יגיד בענייני המצוות, שאנחנו מקיימים את המצוות לא בגלל הטעם שלהם, הכוונה היא שזה לא זה שעל ידי זה שאתה מקיים את המצווה אתה יוצר איזה משהו, נולד לך משהו בנפש, אתה מרגיש איזשהו מידה מסוימת מתחזקת אצלך, זה, ומכוח זה אתה מקיים את המצווה, אלא זה בנוי בצורה הפוכה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם רמח איברים. זה שקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם רמח איברים, המשמעות של זה שקדוש ברוך הוא ברא אותנו שאנחנו צלם אלוקים, כלומר, אנחנו מתאימים למבנה, ללבוש, של איך האור האלוקי מתגלה בעולם. והרמח איברים שלנו זה הסדר האלוקי, כן, זה ההתבוננות הכי הכי משמעותית על האור האלוקי שהוא יכול להופיע בעולם. וכל עבר שאנחנו, כנגד כל עבר יש איזושהי מצווה, שבקיום כל המצוות כולם האור הזה בסופו של דבר הוא יוצא אל הפועל. כלומר, המצווה לא מתחילה מזה שאתה מקיים את המצווה ובגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה זה. זה מתחיל מכל, מעצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא לנו את האיברים האלה. וזה שהקדוש ברוך הוא ברא לנו את הרמח האיברים האלה, הוא אחרי גם נתן לנו באמת את התורה, שזה העצה איך להופיע את הצלם אלוקים שיש בבריאה שלנו, שאנחנו נבראנו ברמח האיברים האלה, שהם הצלם האלוקים. אז זה הדברים, זה הדבר שמסביר לנו כאן למהר"ל, למה החז"ל באמת חיברו את העניין הזה של, כן, למה באמת מהותי במספר של המצוות שזה רמח, למה? כי המצוות קשורות לצלם האלוקים שבנו, והצלם האלוקים שלנו בא לידי ביטוי באיברים שבנו, והמצוות עשה שהם... ממשיך המהר"ל ואומר שאנחנו רואים את הדבר הזה שבערבית, טוב, אז אנחנו נעמוד פה, אולי אנחנו נקדיש עוד 5 דקות, אנחנו בשבוע הבא בעוד 50.